ערב טוב לכם, בוקר טוב או צהריים טובים, אנחנו כאן בפודקאסט בלאו גרנה, פודקאסט ברסה מניה, מספר 108, לא יאמן כבר, 108 פודקאסטים עברו, כמו שגם העונה הזאת עברה ונגמרה ותמה לה רשמית היום, כמעט תמה, עוד נדבר על מה עוד אפשר לעשות בה. אז אנחנו נדבר קצת על ההתפרקות מול ג'ירונה, נדבר קצת על מה מחכה לנו ואיך בכל זאת אפשר להציל את העונה הזאת, נדבר קצת על כרגיל, כסף, פייר פליי, 1 על 1, 3 על 1, כל הדברים שלמדנו בשנים האחרונות בתור אוהדי ברסה, ואנחנו כבר אומרים שלום וערב טוב לאיש והאגדה, שי פל.
מה קורה יאוז?
חרה, מה אצלך?
חרה.
יפה, וכמובן הישר מרמת קריסטיאנסן, הסקורר האדיר, תום רוזנבסר, ערב טוב.
קריסטיאנסן זה בערך הדבר היחידי, הגול שלו זה הדבר היחידי שהיה טוב הערב הזה, אבל אוקיי.
אם לא סופרים את הפנדל הבאמת מגוחך של לבנדובסקי,
לא
שכל
לראות,
פעם...
אני לא יכול לראות את הטיפי-טווינג הזה שלו לעבר הכדור.
אגב, אחד הדברים, תכף נדבר ונעשה דריל דאון על הכל, אבל כשאני מסתכל על מאמן, צריך לבוא מאמן, ללכת לאדון לבנדובסקי, אחי, אתה לא יכול לראות פנדל. באמת, למרות שהוא מבקיע באחוזים יפים. אבל
אז מי אתה שתייך להגיד לו את זה?
גונדואן? זה לא נראה טוב, זה נראה כאילו משהו לא טוב קורה בפנדלים שלו. אני שוב אומר, אני מהדור שגדל על הפנדלים של מתאוס וקומן, חבר'ה שהיו ניגשים לכדור, דופקים אותו במהירות של 350 קמ"ש לשער, מרימים את הרשת עם השוער, עם הקורה, עם הכדור, עם הזה, ומדי פעם גם הורגים איזה צופה, שזה תמיד אפשרות ב... בקטעים האלה. בוא נדבר על היום, אז כמו שראינו נגד ריאל באיזה שתי דקות, כמו שראינו נגד ג'ירונה בדיוק לפני 19 מחזורים, כמו שראינו נגד פריס סן ז'רמן, התפוררות באמת בדקות, מהפך מ-2-1 ל-3-2, אחרי זה 4-2, הקבוצה התפוררה מול העיניים של צ'אבי, ששוב קצת איחר להגיב גם.
אני נוטה להסכים אולי עם החילוף המתבקש שהיה לסרג'י רוברטו, או אני רואה שהוא קצת שפך לגר לפני, אבל הקבוצה עבדה טוב, ועמדה טוב, עד הרגע המכריע הזה, כאילו ג'ירונה לא באתה לשער עד אותו רגע, ואנחנו החמצנו כמו טירונים עלובים, אלף החמצות של לעשות את השלושה-אחת שם.
מה לימדו אותך ההורים שגדלת אי שם בשנות ה-90? מה לימדו אותך? מי שלא מבקיע?
מי שלא כובש ספג, כולנו מכירים את זה, אבל באמת שי מציין משהו, הייתה רשלנות? הייתה אווירה של רשלנות
שם? מי שגדל בבית הודי, אני בטוח שזה נכון גם בקריקט.
כן.
אני לא מבין כלום בקריקט, אני לא יודע אם זה נכון בקריקט.
זה שם זה באמת. מי שלא חובט נחבט.
Yeah, לא, אבל באמת, אנחנו עם ההחמצות העלובות האלה, ואז בעשר דקות הם מפרקים אותנו.
נכון. תום דיבר על יהירות, אני הייתי אומר שחצנות. המצבים האלו של גונדואן, שאחד למסור ללבנדובסקי, ולבנדובסקי שאחד למסור ללמין, והחזירות של קנצלו עוד פעם, קנצלו בועט לשער במקום ליישר למרכז. די, אתם באמת חסרי בגרות בקבלת החלטות שלכם.
אצלי בשכונה היום אומרים שהתחלנו את המשולשים מוקדם מדי.
כן.
אני לא חושב שזה משולשים, תקשיבו באמת. הקבוצה שיחקה בסדר, אבל הייתה רשלנות כזאת, באמת, זכיחות בפעולות האחרונות שלא ברור.
עזבו את זה. אתה תום, אתה אוהד ניקס, אתה ראית בחיים שלך כמה התפוררויות, כולל אחת לפני יומיים.
דיברתי על זה עם שי לפני שהתחלנו להקליט.
איכשהו יצאתם.
שמשם אני שואב את הישועה בימים אלו.
איכשהו יצאתם, אבל ראית באמת, you had your share of התפוררויות, כמו שנקרא. אנחנו מסתכלים
עליו. עכשיו, השבוע היה כזה.
כן, לפני 3-4 ימים. עכשיו אנחנו מסתכלים על הקבוצה. אנחנו רואים משחק שסך הכל הוא על מי מנוחות, ואפילו עם יתרון שלנו, כמו שהקבוצה תוקפת, נראה בסדר. פתאום 20 דקות התפרקות, ברצלונה נראית כמו איזה גרסה חלשה במיוחד של הפועל תל אביב בעידן יוסי אבוקסיס, ג'ירונה נראית פתאום כמו מנצ'סטר סיטי, ווואלה, ובאמת,
אני לא יודע מה שזה, תראה, אני מסכים איתך לגמרי עם ההתפרקות, אבל שלושה שערים בחאווה, מה שנקרא בשפה העברית. טעות אחת של סרג'י רוברטו, גול מריקושט שפגע באראוחו וקונדה, ועולה שאני קצת מאשים את טרשטגן, וגם נותן מחמאות לפורטו על הביצוע.
התפרקות.
אבל זה גם לא היה התפרקות של 20 דקות, יאוז. זה היה פשוט 5 דקות של לאפס. לאפס של 5 דקות שאנחנו לא היינו שם במיטבנו, סבלנו ממזל רע, ואז, אתה יודע, אם אתה מצרף את כל הדברים ביחד, אז זה נראה כאילו אנחנו שוב פעם מתפרקים לגמרי. לא, אבל
זה קרה גם נגד ריאל מדריד, זה קרה גם נגד פריז.
כן, יש לנו בעיה של לאפסים. שם הייתה אאוטקלאסט, מה שנקרא. ופה לא הרגשתי שהם אאוטקלאסט, פשוט ניצלו בצורה מקסימלית את הטעויות הנוראיות.
מה אנחנו לוקחים מזה? בסוף אנחנו נשארים עם צ'אבי, דיברנו על זה הרבה בפודקאסט הקודם. מה אנחנו לוקחים מזה? מה לוקח מזה צ'אבי איתו לעונת 24-25? או שלא לוקח, או שכמו שאתה אומר, וואלה, למזל, השפיץ של הנעל, וואלה, אם הרבולה לא נכנס.
ברעיון אחרי המשחק הוא דיבר על חוסר הבגרות, שזה מגיע לבידי ביטוי אצל שחקנים צעירים, שאתה מתפרק, זה קורה. שחקנים ניסיון יודעים לקום מדברים כאלה, ואנחנו לא ממש מצליחים. זה, זה גן לוזרי שרדף אותנו העונה, ורדף אותנו לאורך חלק לא מכובד מההיסטוריה שלנו, כן?
למרות שאתה מסתכל, אגב, מי זה בקורסים? אז אתה מסתכל, זה קונדה, זה קנסלו, זה טרשטגן, שלא השם, אבל היה יכול לעסוק קצת יותר, לפחות בשניים, שלושה שערים. כלומר, הקורסים זה לא בהכרח קוברסי והילדים. דווקא חלק, סרג'י רוברטו, מסירה אחורה, ברמה של באמת, של כתרגל.
כן, אז אנחנו דיברנו על זה, יוז, אנחנו דיברנו על זה שגם, זה היה מאכזב גם במשחק מול פריז לצורך העניין. שמי שמחר אותנו מול פריז, היו שחקנים יותר מנוסים. קנסלו, הטעות הזאת של הראוחו שהוא גם לא בדיוק טירון כבר, יש לו את הקילומטרה שהוא לא שחקן מבוגר מאוד, אבל עדיין יש לו כבר מתחת לחגורה כבר כמה משחקים טובים, אז זה מאוד מאכזב שדווקא מהשחקנים היותר מבוגרים, אתה רואה את הלאפסים האלה, אתה רואה את הטעויות האלו. עכשיו באמת זה שאלה שצריך לשאול, כאילו, מה צ'אבי יכול לעשות כדי להגיד להראוחו, אל תעשה את הטעויות הנקודתיות האלה, אל תהיה אגרסיבי מדי כשאתה הולך, כשאתה עובד בתוך הרחבה שלנו. קנסלו, תתעורר על עצמך, אל תאחר כל הזמן. כאילו, זה דברים שהשחקנים האלו יודעים, זה לא שהם לא יודעים.
יש לי עוד שאלה אליכם, שאנחנו רואים את, אני יודע, את ה-20 דקות הראשונות של המחצית השנייה, ואנחנו רואים שאנחנו מתקיפים בסדר ולא כובשים. עכשיו, התחושה היא שצ'אבי מסתכל על זה, והופך פתאום לשלומי ארבטמן בסיאו, ואומר, פס, 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 it will come, שהוא אמר, כאילו, עזוב, יהיה בסדר, בוא נמשיך לשחק ככה, שאולי מאמן, מנהל משחק קצת יותר מנוסה, היום אומר, רגע, רגע, זה לא מקרה, אני צריך פה קצת שנות הדינמיקה, קצת פה לעשות משהו, אני לא יכול לחכות עם הפס, פס, פס, it will come, אני צריך קצת, אולי בעצמי, להזיז את הקבוצה. צ'אבי לא נוטה לעשות את זה, הוא נוטה להחליף שדברים לא הולכים, או בדקה ה-70 פלוס.
נכון, אני מסכים איתך שהיוזמה שלו היא טיפה בדילי, והוא יותר מגיב מאשר יוזם. נכון?
נכון, אני גם מסכים. היה מתבקש החילוף הזה של סרג'ו רוברטו, אולי גם קריסטיאנסן, אולי.
אולי להחליף את פדרי קצת, לשלוט בקצב, אולי.
זה מה שהוא עושה בדיעבד אחר כך, אחרי ש... אחרי שחטפנו את הסתירה.
אגב, יאוז, עכשיו... השאלה שלך, סליחה, כן, שי.
אני מסתכל על מה שאמרת לגבי טעויות של טירונים אצל שחקנים ותיקים. זה מעניין, כי אם אתה מסתכל על משהו מקביל, נגיד, בעולם של ליברפול ועם קלופ עכשיו, שהם קרסו, כן? קרסו, אין מילה אחרת לזה בחודש הזה.
ממש.
אז אתה רואה גם טעויות אצל השחקנים המבוגרים. ונדייק,
תראה, אמרת ליברפול, כולנו זוכרים את סטיבן ג'רארד מחליק ומאבד את האליפות ההיסטורית ב-2014.
כן, אבל פה אתה מדבר על ליברפול של קלופ, שאמרו ווינרים, חזרו, היה להם כמה ניצחונות, העונה בדקה 90 whatever, שאמרו על תספידו את ליברפול, ווינרים, 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 ואז אחר כך זה מתפרק לך. אז גם אצל קלופ הגדול, יש רגעים שאתה, עם כל הניסיון המנטלי האדיר שיש לקלופ, אתה לא יכול לעצור את הסחף. זה קורה. זה כדורגל.
כן, אבל מה שכן צ'אבי יכול לעשות, ולתת עליו את הדעת, וזה לענות לשאלה שלך, מה צ'אבי יכול לקחת איתו, איזה לקחים, אז ככה. אני לא מחסידיו הגדולים של קרלו אנצ'לוטי, אבל הוא שומר קבוצה במתח מבצעי. את זה צריך להגיד לזכותו. הוא מחזיק תא הלבשה, שאני לא מדבר עכשיו על עניינים של אגו, ואיך מתחזקים את כל האגו הזה מסביב. תא
הלבשה זה בקסטו אולי.
חדר הלבשה.
חדר הלבשה.
סליחה, כן, חדר הלבשה, נכון.
אגב, ברצלונה עם התקציב שלנו השנה, יש מצב שאנחנו בתא הלבשה.
אני בתא הלבשה. כן, נכון. אבל מה שכן, הוא יודע לשמוע את הקבוצה במתח מבצעי, שאתה לא רואה את השקיעות הללו. בקבוצה הזאת, אתה לא רואה את זה.
אנחנו נקרא מפה למינויו של אלצ'לוטי לאוגדה 98.
לא, אתה גם לא רואה את זה בקבוצה, אתה גם לא רואה את זה בקבוצה מאומנת יותר, נגיד לצורך העניין כמו מנצ'סטר סיטי. אתה רואה את זה לפעמים בליברפול, אתה רואה את זה לפעמים בכל קבוצה, אבל בברצלונה אתה רואה את זה באופן תדיר. אוקיי? זאת אומרת את הטעויות האלו. פעם לנגלה, אגב, לפני שתי עונות זה היה לנגלה, שאנחנו כל הזמן אמרנו, אוי לא, אוי לא, מתי הוא יעשה את הטעות שלו. אבל תפקיד של מאמן גם, בסדר, נכון שיש טעויות אישיות של שחקנים, אבל ברגע שיש כמה וכמה שחקנים ששוגים כמה וכמה פעמים, זה מראה שכקבוצה אנחנו מנטלית לא במקום הנכון. צ'אבי נגע בזה היום. הוא אמר את זה. וזה השיעורי בית שלו. איך לייצר הלך רוח יותר חסר פשרות, להיות פחות טולרנטים לטעויות, יכולת לספסל גם שחקנים מסוימים. זאת אומרת, לא לקבל את זה כטעויות שהן גזירת גורל, השחקן טעה. לא, אנחנו לא יכולים להחזיק במועדון תרבות שאומרת, אוי, זאת הייתה טעות נקודתית. זה השאלה שהוא צריך לשאול את עצמו, איך הוא נפטר מזה?
נדמה לי שצ'אבי מתקשה לזהות מומנטומים במשחקים שהם לא מוכווני תוצאה. זאת אומרת, ברגע שהתוצאה משתנה, אנחנו כובשים שניים, אנחנו סופגים שניים, אז ברור, צ'אבי כמו כולנו שם לב וזורק למגרש את כל מה שיש לו כמובן. ברגע שהמומנטום משתנה אבל התוצאה לא, צ'אבי נוטה להירדם על הקווים ולא ליזום את השינוי מתוך עצמו, זה דבר אחד. הדבר השני שאני חושב, ואני אגיד דווקא זה לטובת צ'אבי, וזה לא לטובת ביירן מינכן שהולכים לעלות למשחק קריטי מול ריאל מדריד, יש עונות כאלה שבהם לקבוצה לא הולך. בסוף לא, עונות שלא הולך באמת. ואז אם הקבוצה היא טובה, וברצלונה שלנו היא קבוצה טובה, אז פה אתה מנצח את פריז בחוץ, ושם אתה נותן הצגה מול אתלטיקו, ופה אתה נותן הצגה מול נפולי, אבל בגדול אין יציבות, ודברים לא הולכים באופן קבוע, כי הקבוצה לא מספיק טובה בעונה הזאת. ואני חושב שזה גם, אנחנו נראה את זה, אגב, במבחן מאוד גדול, ביירן מינכן אולי קבוצה לא פחות טובה מריאל מדריד, אבל ריאל מדריד בעונה טובה, שבה הדברים הולכים לה, והיא במומנטום טוב, והיא בקצב טוב, והיא... וביירן למשל היא בעונה הרבה פחות טוב, רואים את זה בכל פרמטר. אני חושב שזה גם תופס לגבי ברצלונה, זאת אומרת, בעונה טובה, שיש מומנטום טוב, אנחנו מנצחים את ג'ירונה, אנחנו לא מצמצים. אנחנו שמים עד 4-1, עד זה כבר בדקה, אני יודע, 65. וזה משהו שצ'אבי יכול לשנות, שי דיבר כל העונה על מומנטום. נראה שהמומנטומים טובים, והקצב טוב, והתחושה טובה, זה נראה יותר טוב.
גם אמרת, אני ותום דיברנו על זה לפני, אני חושב שמהמכה המנטלית, מהסתירה המנטלית שחטפנו נגד פריז, עם כל הציפיות שהיו לנו, לקראת הקליימקס הזה של העונה, משם זה כבר כזה, הכל מרופף.
ושוב, ואז הקלאסיקו בתסריט מבאס.
נכון, נכון.
כי לא קיבלנו שם 4-0, קיבלנו 3-2 מבאס
דהלה. מגיע, כן.
זה לא כולל השאר שנלקח לנו וכל הסיפורים האלה. אגב, היום מצלמת הקו עבדה מאוד יפה בג'ירון. ראינו אותה יפה.
כן, אה?
פתאום דברים מסתדרים. בואו נסתכל קצת קדימה, ג'ירונה בעצם עוברת אותנו בנקודה, יש עוד כמה? שלושה משחקים לסיום העונה?
ארבעה משחקים.
לכל קבוצה, 12 נקודות, כמובן שובר השוויון לטובת ג'ירונה, שני ניצחונות 4-2, עונה היסטורית מבחינתם. כמה אתם חושבים שאפשר לעשות את זה? צריך להגיד, זה יביא אותנו בעצם לסופרקופה בעונה הבאה, אחרת אנחנו לא שם.
אני חושב שזה אפשרי. הבעיה שהמשחק הקרוב, המשחק הקרוב הוא לא ממש קרוב, הוא ביום שני הבא, עם סוסיידד, זאת שבוע וכמעט וחצי,
כן.
מהמשחק של היום. על הנייר יש לנו את סוסיידד בבית, אלמריה בחוץ, ראיו בבית, והם שמים אצל סביליה בחוץ.
כלומר, שני משחקים קשים, שני משחקים יותר קלים.
על הנייר, כן. ואצל ג'ירונה יש לנו לווס בחוץ, ויאריאל בבית, אלנציה בחוץ וגרנדה בבית.
ששוב, השאלה היא גם כמה המשחק, נגיד, משחק אחרון מול גרנדה, על מה גרנדה יהיה לשחק, אם יהיה לה, אם לא יהיה לה.
נכון.
אותו דבר במקרה שלנו, משחק אחרון נכון. מול סביליה, על מה סביליה תשחק.
ואנחנו אצל אלמריה שכבר ירדה ליגה.
אני מאמין שאנחנו יכולים, בדומה למה ששאמר, אני מאמין שאנחנו יכולים לקחת את המקום השני. אני לא חושב שג'ירונה ייקחו את כל הנקודות שלהם עד סוף העונה, אבל גם לנו יש נטייה לפשל, אז נורא קשה לי לבוא ולהגיד.
זה מאוד תלוי איך תחזור מול סוסיידד שהיא ריבה טובה ביום שני.
כמה נראה לכם אגב שניקח 12 נקודות?
אגב, לג'ירונה יש איזשהו משחק קשה?
כן, כן, יש לה את ולנסיה, יש לה משחקים לא פשוטים. ויה ריאל בבית, אף אחד לא פשוט, אלווס בחוץ, אף אחד לא קל.
כן, אבל זה משחק סוף
עונה. כן, ויאריאל בבית, ויאריאל בבית, אנחנו יודעים שזה לא פשוט.
כן. אוהבת לבוא לקטלוניה.
זה מאוד תלוי במה יש לה יריבות אחרות, אם יש להם על מה לשחק.
כן, שזה גם עניין שאנחנו נדע יותר לקראת סוף החודש הזה. בכל מקרה, חודש האחרון לעונה הזאת, לא עונה שנרצה לזכור, לא עונה שהתפתחה טוב בשום צורה, יכלה ללכת לכיוונים קצת יותר יפים, ודי בעטנו בדליים האלה. קודם כל לסיום הפרק הזה נברך את ג'ירונה שהיא אחותנו הקטלונית קטלנית. אני חושב זה פעם ראשונה שיש נציגה שנייה מקטלוניה, הספניול לא הייתה, נכון? בליגת האלופות
פעם לא,
well earned היא הייתה בגביע אופה,
כן, אבל היא לא הייתה בליגת האלופות, אפילו הגיעה רחוק, אבל היא לא הייתה בליגת האלופות.
לא,
אז קודם כל שתי נציגות לקטלוניה בליגת האלופות זה לא רע, אני חושב. צריך להגיד, יש איזה בעיה עם ג'ירונה, היא שייכת בגדול לאותו גוף שמחזיק בסיטי.
כן, אבל אין בעיה עם זה. זה הפייק ניוז, מה שנקרא.
זאת אומרת?
שאין בעיה מבחינת אופה מול סיטי פוטבול גרופ, והיא תשחק בליגת האלופות בעונה הבא.
מה יש לה למכור שם, זה אנחנו כמובן לא יודעים. ואריק גרסיה אומר, אפרופו זה, נסיים עם הקטע הזה, שהוא מעוניין לחזור הביתה.
וצ'אבי מעוניין שהוא יחזור הביתה.
אני
שואל איפה.
אני אגיד לך איפה. במקום אוריול רומר.
כקשר אחורי.
כן, מה, כבלם בוודאי שלא, נכון? איך אתם מסכמים את המשחק שלו נגדם? חוץ מה, תסרוק את המוזרה שהוא עשה?
הוא עשה שם טעויות שהיינו צריכים לעשות את ה-3-1 שעה.
ממשיך לעשות את הטעויות המפורסמות שלו.
אבל אתה יודע, בהובלת כדור הוא עדיין נשאר מצוין.
תמיד היה, אם היה אפשר ללמד את הראוך או מה שהוא יודע על הובלת כדור, היה אפשר ליצור באמת בלם ממתני. בואו נדבר קצת, אנחנו פודקאסט קצר היום, אבל בואו נקדיש את החלק האחרון של הפודקאסט קצת לנושא כל השמועות ונייקי וויטור רוקה והולך, חוזר, סילבה. קודם כל, שבוע הבא אנחנו פוגשים את זובימנדי, או סובימנדי. הוא לא מעוניין לבוא לברצלונה, הוא לא רוצה.
לא. לא כל כך, כן.
למה? איך קורה כזה דבר?
אתה ראית איך, יש להם סוג של לאומנות, שחקני סוסיידד, וגאווה בבסקיות שלהם.
בסדר, אתם רוצים שנזכיר לכם שכל הקבוצה הגדולה של שנות ה-90, נבנתה על הבסיס של זוביזרטה ובגיריסטן והחברה האלה.
כן, כן. אבל עכשיו הם יותר אדוקים.
מצד שני, בסקי אחר לא פחות אדוק, ניקו וויליאמס, רוצה לבוא.
רוצה לבוא? מאיפה שמעת את זה?
לא שמעתי שהוא לא רוצה לבוא, בסדר?
לא שמעת שהוא לא רוצה לבוא. תראה, יש לו סעיף שחרור של 50 מיליון יורו.
חינם, אגב.
הוא שחקן, הוא שחק קיצוני טוב, אני לא יודע אם הוא וורלד קלאס, אני אוהב להשתמש במילה הזאת, אבל הוא קיצוני טוב, ממש.
אני אגב חושב שלא, אני חושב שהוא לא שחקן מספיק טוב. אוקיי. הוא שחקן של הרבה מהירות, הרבה זה, הוא אין לזה טכניקה אגדית.
אנחנו יודעים, אתה יותר בכיתה של שחקנים כמו רפיניה וכאלה.
אני, כן, 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 ממש. ראינו אותו היום בועט איזה וולה, כמעט מקבל תביעת נזיקין, הרג צופה בג'ירונאי, תמים.
אתה מחפש איזה פרנק ריברי, ששולט ללא עוררין.
וואו, איזה שחקן הוא היה, איזה שחקן הוא היה. הייתי לוקח גם את אריאן רובן, שבעיקרון בסוף הקריירה שלו שחק מימין, אבל בתחילתה שיחק הרבה גם משמאל.
בצ'לסי, נכון.
גם בריאל.
אז אני לא יודע, לברסה יש פייר פליי באופק, ואני יודע ששומעים המון רוחות של אופטימיות, אבל עד שאני לא יראה שבלליגה מרימים את תקרת השכר של ברסה, אני מסרב להתנתק מהקרקע.
כמה זה סופי? זאת אומרת, בעוד מספר שבועות, אני מניח עד סוף חודש מאי תצא הודעה של הלליגה, נכון?
אתה מסיים את השנה הפיננסית ב-30 ביוני.
אבל מתי יוצאת ההודעה הרשמית?
ההודעה הרשמית שהתקרת שכר,
כן.
בדרך כלל העדכון יוצא אחרי סוף מועד העברות. אבל נותנים ומדליפים לפני. כן, מן הסתם לפני פתיחת מועד העברות.
אז איך הקבוצה יודעת בעצם? איך הקבוצה
לא, תדע? לא, על הליגה יגידו לברסה.
אז אני אומר, מתי תצא ההודעה? עד סוף יוני פחות או יותר, נכון?
כן.
אוקיי, זאת אומרת, לכל היותר עוד חודשיים יוצאת ההודעה, במידה וההודעה היא לא טובה לנו, זאת אומרת, אנחנו נשארים ב3-1 המטורף הזה, מה, יש דרך לשפר את זה? יש מועד ב'?
אתה יכול להביא הכנסות חדשות בקיץ, כמו שעשית לפני שנתיים. הבעיה היא שאתה לא יכול למכור עכשיו נכסים של המועדון.
זאת אומרת, אנחנו מדברים אך ורק על נכסים אמיתיים, ואומר, שחקנים, למכור שחקנים, להיפטר מחוזים, זה האופציה היחידה שלנו.
כן. נייקי כמובן, הכסף מליברו.
אגב, ואולי... סליחה כן. שאני אומר,
אבל... שעליו קשה לך להגיד כמובן.
היה וברצלונה, דבר אחד שאני לא מבין במשחק חשבונאי, הבאמת מטומטם הזה, היה וברצלונה בסוף העונה מוכרת, פיקטיבי, עקרונית, בסדר? יכולה למכור שני שחקנים ב-100 מיליון דולר, כל אחד מהם. תוך התחייבות לרכוש אותם חזרה בעוד שנה. על פניו, אתה בעצם יכול לעשות את זה, כי ברגע שמכרת אותם, אתה מקבל את האחד ועוד אחד, ובאחד ועוד אחד אתה יכול לרכוש.
תראה, זה מה שעשו עם ארתור ופיאניץ' בזמנו.
זה המכבסות.
נכון. ששוב, כי אתה צריך בעצם לעבור איזשהו רף.
דיווחת על מחיר גבוה יותר.
אבל מרגע שקיבלת 1 פלוס 1, אתה בעצם חופשי לעשות לפי הכסף שנכנס למועדון, אנחנו צריכים פי 1,000 יותר. דרמטי.
נכון, אבל גם יכול להיות גם שהערך של השחקנים ירד, ואז ברמת הפחת זה לא טוב לך. זה מורכב יותר.
ברור שזה לא סביר גם, זה רק זה עסקה סעודית אולי, אבל בוא נניח סתם שמוכרים את לבנדובסקי לסעודיה, אבל לעוד שנה, באיזשהו סכום, אז עקרונית זה יכול לקרות. שילים אותו, לא יודע מה.
עקרונית בעולם הפנטזיות של יאוז, הצ'מפיונשיפ מנג'ר 2002-2003, אתה יכול למכור את לבנדובסקי, ושקבוצה הסעודית תשאיל לך אותו,
אני לא זוכר אפשרות כזאת בצ'מפיונשיפ מנג'ר 2002-2003.
אתה יכול למכור ואז ישילו לך אותו. למרות שאולי כיסו את החור הזה. פעם היה לופול כזה.
היה משחק כזה אגב עם בקאם בזמנו, מילאן, לוס אנג'לס וכו'. היה משחק כזה.
דיברת על ניקו וויליאמס, העמדה של הקיצוני השמאלי היא משנית. נראה שצ'אבי ממש ממש רוצה קשר אחורי אמיתי, לא מוכן להסתפק בפלסטר שנקרא קריסטיאנסן, ואז עוד פעם מעלים את השמות, ואז פתאום אומרים שקימיך עכשיו בעדיפות עליונה, על פני זובימנדי שעולה פשוט יקר מדי, ואוננה שגם עולה יקר מדי, ואני חושב שקימיך הוא לא קשר אחורי שאנשים חושבים שהוא, לדעתי.
כי הוא יותר גונדואן.
הוא יותר 50, אולי 60-40 כזה. הוא יותר מאותו סוג של גונדואן, אולי קצת פרנקי דיון.
הוא יותר צ'אבי מאשר בוסקס.
אולי פרנקי דיון, נכון. מה שאנחנו חושבים בכדורגל של ברצלונה זה רודרי. רודרי זה...
כן.
זה יצוק ברגליים של בוסקץ.
כן.
אבל רודרי הוא לא נגיש. וזובימנדי שהוא סוג של תחליף פחות טוב של רודרי. קימיך הוא לא, אז אני לא יודע מה הנעילה הזאת על, עליו כמושיע אני, של העמדה הזאת.
אני רוצה לנסות לענות למה שאתה שואל פה. קודם כל, קימיך לא התחיל כקשר אחורי, הוא לא התחיל כקשר בכלל, הוא התחיל כמגן ימני.
כמגן, כן, כמו סיפור פיליקסם.
אז אוריינטציה הגנתית יש לו. צריך לקחת את זה בחשבון. דבר שני, יכול להיות, וזה מעלה בסימן שאלה את ההיררכיה של הקשרים שלנו בעונה הבאה, אבל יכול להיות, שצ'אבי רוצה לבדוק את העניין שלו כדאבל פיבוט ביחד עם פרנקי.
אני רוצה להזכיר לכם עוד שם שעולה, גאבי, שבוודאי אם הוא בכושר טוב, אז הוא חוזר לדאבל פיבוט.
אני לא יודע, אני לא יודע. יכול להיות שגאבי הוא משהו שאפשר לבנות עליו יותר מפדרי בגלל הפציעות. יכול להיות שגונדואן הוא בכלל הקשר השלישי בהרכב הזה של קאבי, שלושה קשרים שהם 50-50 באיזשהו מקום, ואף אחד לא בעל אוריינטציה התקפית מובהקת, יכול להיות שזה מה שיעבוד. יכול להיות שברסה תשחק עם ארבעה קשרים ולא עם שלושה. גם יכול להיות.
ואז אומרת... בעצם, אבל במקרה כזה אתה בעצם לא צריך את הכנף שמאל.
לנו,
אתה מסתדר
לנו
עם למין אין... ולוונדובסקי.
נכון, לנו אין את התשובות לשאלות האלו, כי אנחנו לא בתוך הראש של צ'אבי, ואנחנו לא יודעים מה התוכנית שלו לשנה הבאה. אבל קימיך כן, מה שנקרא, גדל בבית ספרנו, so to speak, עם הגוספל שלנו, אז הוא מבין את מה שצ'אבי ירצה ממנו, והאם הוא הבן אדם שמתכתב בדאבל פיבוט בצורה המיטבית עם פרנקי דיון? יכול להיות, אני לא יודע. אבל לדעתי הוא גם שחקן שהוא פשוט איכותי יותר. מהשחקנים האחרים שאנחנו נזכרנו.
ספק שהוא באיכות, אגב.
הוא באמת ברמה.
גונדואן. אבל גונדואן לא פותח את זה באמת הבעיה.
אני רציתי שהוא יהיה בברצלונה, אגב, כמגן ימני. אז כשהתחלנו את החלטורה הזאת עם סרג'י רוברטו 8 שנים אחורה. אז אני רציתי אותו כמגן ימני. זה האידיאל שאני שאהבתי לו. אבל אולי כמו שבדרך כלל קורה בברצלונה, אנחנו נביא אותו לעונות הפנסיה שלו. יש מספיק גרמנים בקבוצה שיודעים לספר איך זה להיות פנסיונרים בספרד שטופת השמש.
דיברנו על מי בעצם, יש רק שני גרמנים בקבוצה, אגב, לוונדובסקי פולני, מזכיר. למרות שכולנו מחשיבים אותו גרמני, הוא פולני. אבל בוא נזכיר את שני דברים לגבי מה שאמרת. ראשית, נכון שהוא בא, הוא התחיל כמגן, אבל אני חושב שהעבודת ההגנה מצופה ממגן קו, שהיא בעיקר סגירות אחד על אחד ודברים כאלה, היא שונה משמעותית מעבודת הגנה של קשר אחורי. זה ממש, זה שני סוגי עבודת הגנה, קשר אחורי שאומר אזורית, מגן שאומר יותר אישית, זה באמת עולם אחר. הרי זה לא שבוסקץ היה הופך למגן ימני טוב, גם לא הגנתית להערכתי. אז זה פשוט עולם אחר. אבל לא משנה, אבל קימיך יודע שחק הגנה, פשוט זה לא הפורטה שלו אולי. הדבר השני, דיברנו על מי אנחנו רוצים שיהיה פה, מי שמשום מה אולי לא יהיה זה ויטור רוקה?
עושה רושם שויטור רוקה לא רוצה לעזוב.
ו? אף אחד לא רוצה לעזוב, בוא נסכם.
וסביבתו הבהירה את זאת. מעבר לכל ספק.
אף אחד, לבנדובסקה היה פותחת סטודיו ריקוד, כי היא צריכה לעזור בפרנסת המשפחה. גונדואן רוצה להישאר, הוא מאוד נהנה, פרן תורס, הוא עד גיל 35, אפיניה רוצה.
כולם רוצים להישאר.
בניגוד לעיר מבאסת וקרה כמו מנצ'סטר, בברצלונה משום מה כולם רוצים להישאר.
נכון, נכון.
מה עושים?
תראה, ויטור רוקה, בעיניי, אנחנו ידענו מראש שהוא צריך זמן להתאקלם, אני חושב שהמועדון לא תקשר את זה בצורה הזאת, כולם תקשרו את זה כויטור רוקה מגיע כרונלדו פנומנו 9 החדש מברזיל, והוא חייב לשחק, וצ'אבי צריך לשחק איתו, אבל אני יודע שבאימונים צ'אבי רואה שהוא לא מספיק טוב, הוא צריך עוד זמן בשביל להתאקלם, זה לא דבר אישי, אני חושב, של צ'אבי נגד ויטור רוקה, אנשים אומרים, אם הוא היה ספרדי כמו פרן טורס, הוא היה מקבל יותר דקות, שם ספציפית אני חושב שיש בעיה ביסודות של ויטור רוקה, כן, בסוגריים, כן הייתי מכניס את ויטור רוקה במצבים שאתה צריך שער, שם אני לא מבין את צ'אבי, אבל במקום שקשור להיות חלוץ פותח בברצלונה, יש לו כברת דרך מאוד ארוכה להגיע למעמד הזה, ונראה שהוא מוכן לא לקבל דקות בשביל להמשיך ללמוד ולהתפתח. אני אתן לו את הקרדיט הזה. יכול להיות שהוא היה יכול להפיק יותר אם הוא היה מושאל לקבוצת ליגה לגיטימית.
אמר כבר ניוטון מהספור שעיתוי זה בעיקר עניין של טיימינג. אני חושב שהסיפור עם ויטור רוקה שהוא הגיע בעיתוי מאוד לא טוב, כי אם נזכיר, כמו שאמרת, הוא הגיע כמושיע, כי המצב היה נוראי שהוא הגיע. ומאז שהוא הגיע, אז לבנדובסקי יחסית פורח, יחסית לחצי הראשון של העונה בוודאי, ומכאן שהוא פורח, אז הוא דואך, ובעצם גם צ'אבי לא ממש משדר שהוא מאמין בו. מה הוא רואה אבל באימונים שאנחנו לא רואים?
תראה, צ'אבי גם שם את ויטור רוקה באגף, שהוא לא שחקן אגף בכלל. אבל אני כן יודע שיש לו בעיה ביסודות. כאילו, כמו שקשור למתי לבוא לקחת את הכדור, מתי לשמור על הכדור, מתי לנוע, יש דברים שהוא צריך ללמוד. מעבר לזה, אני חושב שרואים בטאץ' של ויטור רוקה, שהוא לא... זה לא רונלדו 9, כן? זה לא אר 9. יכול להיות שהוא יהיה איזה פיפו אינזאגי כזה, כי אתה רואה שיש לו תנועה וחוש ריח וכדומה. אבל... האם זה השחקן שאתה יקבל את הכדור בדקה 90 והקהל יגיד, אוקיי, ממנו תגיע ישועה? כנראה שלא.
אבל זה יש לנו את למין ימל, בצד ימין, שהוא בדיוק זה.
חד משמעית. אנחנו יותר מדי לוקחים את זה כמובן מאליו. שילד בגיל 16 נותן לך מסירות עליופ של לאו מסי במהלך משחק.
כן, גם ככה. לפחות הוא יצא מהעונה, הוא וקוברסי יוצאים מהעונה הזאת, ואסור לשכוח את העונה. הגדולה של קוברסי, גם שהוא קצת בירידה עכשיו.
נכון.
וידענו שזה יקרה גם.
נכון, נכון, וזה לגיטימי לילד כמוהו. הוא רק ילמד מזה.
לסיום הפרק הזה, באמת, דיברנו על נייקי, כבר דיברנו, שבאמת זה מתקרב, ועשויים להעביר באמת את אותם 100 מיליון שכן יחשבו לקבוצה בתוך החישובים השונים. דיברנו על המחירה של תאים, ראיתי שנמכרו כמעט כל התאים, איזה 120 מיליון דולר בעונה, אבל זה הולך לכיסוי הלוואת הענק.
120 מיליון יורו, שזה הולך לפייננסינג של גולדמן זאקס וג'י פי מורגן של האצטדיון.
הרבה כסף הולך שם. אנחנו...
זה אומר אגב שרק מה-VIP, אתה יכול, כאילו, מן הסתם, לא כל ה-120 מיליון יורו הולכים כל הזמן לג'י פי מורגן, וזה חלק מהם כן ייכנסו, אבל זה אומר שבטווח הרחוק, נגיד 20 שנה, אתה יכול
לחסות, אתה מכפיל, כן.
אתה יכול גם לחסות כמובן את המימון של הפרויקט עצמו, וכמובן לייצר מהכנסות משם
פעל. כן, כן. ולטווח הארוך אין ספק שבסוף זה ייזכר. אגב, האצטדיון קורא מור וגידים, כבר נראה מבחוץ עם זכוכיות, נראה כבר
לקבל את זה. איפה ראית זכוכיות?
חלונות כאלה מסביב מבחוץ.
לא, לא. אנחנו עדיין בשלד. יש עמודים צבעוניים,
זה נראה כאילו כבר, אתה יודע, כבר נראה יפה, נראה יפה. נראה יפה. אגב, מדברים על תחילת עונה הבאה, אולי קצת להחליף ביתיות בשביל פחות משחקים במונג'וויק, או שאנחנו לא יודעים משהו כזה?
לא. היה הרעיון כזה, אם העבודות היו מתקדמות יותר מהר, זה לא קורה. דיברו על ה-25 בנובמבר. נראה.
25 זה המועד עכשיו שמדובר בו על חנוכת קאמפ נו החדש.
25 בנובמבר, חזרה לקאמפ נו המשופץ, החצי משופץ, כן?
כן, חצי לא משופץ מלא, חצי פתוח.
נכון. הוא יהיה פתוח, לא יהיה גג, לא יהיה גג עד אז, אבל כן. יהיו סוויטות VIP, שזה מה שחשוב למוד.
ובעצם יהיה, אבל לא יהיה תפוסה של אותם 100,000, אלא פחות.
לא, 60,000.
כן, כן. טוב, אנחנו באמת ככה בשלה עונה, כולנו בעסק, אווירת סוף קורס, אז גם הקבוצה ככה. עוד נושאים שלא עברנו עליהם?
היה דיווח די מהימן ברדיו סר שדיבר על זה שבהנהלה של ברסה, לא רק שלא רוצים לשמוע על מחירה של מועדון, כאילו אחוזים המשקיעים,
כן.
רוצים גם לקבע את זה בחוקה. שלא יעשו את זה אחר כך. בברצלונה אתה צריך להעביר סעיפים בחוקה באספת הסוציוז, ואז אם אתה רוצה לבטל את זה, אז אתה צריך רוב של הסוציוז עוד פעם נגד זה. וזה סיפור לא פשוט. אני חושב שדשנו בזה מלא 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 פעמים. אני חושב שיש פה קצת ראיית קצרת טווח של ברסה.
כבוד.
כן, כן. אני חושב שהמועדון הזה צריך, הם רואים את התמונה הגדולה ואומרים, בסדר, עוד כמה שנים, אם הקאמפ נו מתפקד ולמסיע וכדומה, אנחנו לא צריכים למכור אחוזים, אנחנו נחזור למה שאנחנו. השאלה כן. היא, האם האוהדים יהיו מסוגלים להיכנס לכוננות ספיגה של כמה שנים טובות של, שהם רואים את היריבה הכי גדולה שלהם, מתחזקת בצורה מאוד ניכרת מהליגה, האם הם יספגו את זה עד הבחירות של 2026 ולא יחליטו שהאלטרנטיבה של הפורטה פשוט טובה ממנו וילכו עליה.
רק נזכיר דבר אחד, חובבי ההיסטוריה, שב-98-9 ברסה לוקחת אליפות האחרונה שלה בשנות ה-2000, נכנסת לבצורת איומה של 6 שנים. בבצורת הזאת כמובן גם בליגת האלופות, שום הישגים ניכרים, ראויים לציון. בתקופה הזאת ריאל מדריד הופכת לאימפריית הגלקטים, ממציאה את המושג גלקטיקוס, כל עונה מביאה כוכב יותר גדול מהשני. מה שאנחנו מדברים היום, בלינגהאם ומבפה, אז בואו נזכיר את השמות, זידן, רונלדו, R9, היא לוקחת לנו את פיגו עם אח שמו וזכרו, מייקל אוון ואחרים. דיוויד בקאם, אחרי זה מקמנמן וכו, ומשם ברצלונה יוצאת לעשור הטוב בתולדותיה. אז צריך לזכור את הגלגלים האלה.
כן, וגם בתקופה הזאת לברסה לא הייתה מגבלת פייר פליי.
נכון.
היה לה כסף נזיל, והיא החליטה לרכוש כוכבי ענק, שבסופו של דבר היו פלופים, כן?
כן.
אבל היא עשתה את זה. כאילו, בכל עונה היא אמרה, הנה הבאנו את הרכש, ונתנה איזה סוג של תקווה של האוהדים.
אבל לא הבאנו שוב, בזמן שהם הביאו, בזמן שאנחנו הבאנו את, אני יודע מה, את רושמבק, הם הביאו את זידן.
לא.
זאת אומרת, הם לא, הם הלכו על מוכח. אנחנו הלכנו על צעירים, על כישרונות, על סביול, על זה, וזה לא הצליח. הם הביאו חיות, הם הביאו את השחקנים הכי טובים שהיו אז בעולם. כל אחד בעמדה שלו.
נכון. עד שבאת את רונלדיניו.
נכון, שזה נקודה.
שגם לא עלה יותר מדי, כן?
הבאת את רונלדיניו די בנס, במקום את בקה.
ואז הפכת.
ואז נכון. כבר דקו וזה, וזה כבר בעצם הפך את התמונה. ומסי גדל. אני שוב אומר, צריך לזכור שגם ש... איך אומרים? גם שזה נראה נוראי, פתאום הגלגלים האלה מתהפכים.
נראה. הלוואי.
הלוואי. תום, משהו לסיכום?
גיחכתי לעצמי פה ואמרתי, הלוואי שלכם כל כך מסכם את כל מה שאתה רוצה להרגיש ואתה חושב. הלוואי, בעיקר זה מה שיש לנו בלב עכשיו ובראש.
כן, טוב, אני באמת אומר, אני באמת חוזר לאמירה של אלכס פרגוסון, שאני לא מעריצה, אבל הוא לא היה מאמן טוב. אחרי אחת התבוסות של מנצ'סטר יונייטד, אמרו לו מה קורה, הוא אמר זה עוד יום בהיסטוריה של מנצ'סטר יונייטד.
נכון.
בסוף עוד עונה בהיסטוריה, אני אוטוטו בן 45, אתם לא חוקים, אני בגיל שניכם. במדהים, ראינו את ברצלונה עולה, ראינו אותה יורדת, ראינו אותה מדשדשת, ראינו אותה מככבת. הדברים האלה זה חלק מאיזשהו מחזור חיים שקורה, אם זה לא קורה אז מדובר בליגה מאוד לא בריאה, אני יודע, ה-30 אליפויות של מכבי בכדורסל, כל הדברים כאלה, זה לא אמור לקרות. בסופו של דבר צריך להיות איזשהו איזון, והאיזון הזה קורה, גם אצל ברצלונה. אני רוצה להאמין שהצעירים האלה שאנחנו מדברים עליהם היום, יהפכו להיות הגורי העריות, הכפירים, יהפכו להיות באמת, כן, עריות לוויים רציניים בשנה הבאה ובשנים שלאחר מכן.
ונאמר אמן.
נאמר אמן, אנחנו מקליטים בזמן שעסקה על הפרק עם השבועים והחטופים, נאחל לכולם לחזור במהרה בימינו הביתה למשפחות, באמת שכבר אין מילים לתאר את הצער שלהם, ואם נרצה שוב להיכנס לקצת פרופורציות. מודים לכם שהייתם איתנו המאזינים, שאיתנו לכל אורך הדרך, גם בתקופות קשות וגם בתקופות משמחות. מודה לך, איש והגדה, שי פל.
תודה, יאוז. מצטרף לאיחולים לגבי החטופים.
אמן, אמן. שיהיה קצת טוב למשפחות. אמן, מודה, אמן. מודה לך, האיש והגדה בהתאבות. תום רוזנבסר.
תודה, שי. תודה, יאוז. תודה לכל המאזינים שלנו.
וכמו שאומרים אצלנו, ויסקה ברסה, ויסקה ישראל, שיהיה בשורות טובות. יאללה, ביי.
בשורות טובות. ביי ביי.
ויסקה ברסה, חברים. ביי ביי.